מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 106 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינה, סלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטגה הראשי של פסגות.
שי.
אנחנו נתחיל ממה שקרה בעצם בימים האחרונים, והרבה הרבה תחזיות והרבה הערכות, גם של כלכלנים הכי חשובים בעולם, בעצם הגופים הכי חשובים כמו הפד וגם ה-OECD. אז אורי, אני מציע שנתחיל, אתה יודע מה? אתמול הייתה החלטת ריבית בארצות הברית, וכמובן שהריבית, לא, ללא שינוי, אנחנו כבר לא מתייחסים לזה, כאילו.
לאן היא תשתנה כבר?
לאן היא תלך, כן. ואחרי זה היה מסיבת עיתונאים מאוד ארוכה של יושב ראש הפד, ג'יי פאוול, והוא דיבר מעבר לשעה, ובאמת ענה בפירוט על השאלות והכל, ודרך אגב הוא אמר משפט, הוא אמר משפט מאוד מאוד חמוד על הריבית, שאלו אותו מה קורה עם הריבית, קדימה, כמובן שהתחזית שלהם, כמה היא לא תשתנה בשנתיים הקרובות?
עד סוף 22.
עד סוף 22. אז הוא אמר, We are not even thinking about raising rates. אז זה סוגר פה את הפינה, אנחנו לא תראו את הריבית
גבוהה. מבחינת הפד, הריבית נמוכה לעד. צריך להגיד שתמיד התחזיות האלה של הבנקים המרכזיים, כבודם במקומה מונח, אבל התחזית היא כל עוד שום דבר לא משתנה. וכשדברים משתנים, התחזיות משתנות. אז כל עוד המצב כפי שהוא פחות או יותר, הפד לא יעלה ריבית, מה שהוא בעצם אומר, עד שלא תהיה פה אינפלציה גבוהה, אז אנחנו לא נעלה ריבית, וכרגע האינפלציה הזו לא נראית באופק.
כן, אבל תראה, אני אגיד לך, אני האזנתי כמובן לא להכל, כי בכל זאת יש לי קצת דברים אחרים בחיים, אבל האזנתי לחלק מהמסיבת עיתונאים, ואתה יודע מה? אני הייתי אופטימי. פאוול אמר כמה וכמה פעמים במהלך השאלות וגם במהלך הדברים שלו בהתחלה, אנחנו, כגוף הכלכלי, כבנק המרכזי של ארצות הברית, ואולי הגוף הכי חשוב בעולם, נזרים כל הזמן כסף, כל עוד צריך, כל עוד המגפה הזאת תמשיך, וגם אם היא יהיה גל שני, או אפילו אם לא יהיה גל שני, כל עוד יצטרכו כסף, אני אזרים כסף עד ששוק העבודה יתאושש. ואתה יודע מה? צאתי מזה מעודד, אמרתי, הנה הסיבות לכל העליות בשווקים. ודבר שני, בסדר, אוקיי, אז יש, אני כמובן קצת ציני, אבל יש קצת אבטלה, אז זה ירד, כי יזרימו כספים וכספים וכספים לחברות, ואז הם יגייסו, והכל בסדר.
לא רק אתה אופטימי, גם השוק אופטימי, ולמרות שראינו אתמול טיפה תיקון אחרי ה... דברים של הפד, בעיקר בגלל התחזיות שלו, שתכף אני אפרט, אבל אני חושב שהאופטימיות הזו היא נחמדה. לטווח קצר, הניסוי הזה של הפד הוא ניסוי שבטווח הארוך יהיו לו שלוחות. בוא נפרוט את זה. קודם כל, מבחינת תחזיות. מה הפד בעצם אומר לנו? מפרסם אתמול תחזיות, שונות לגמרי ממה שהוא פרסם בדצמבר, כמובן שזה לא אמור להפתיע אותנו, בדצמבר הוא לא ידע שאנחנו נהיה עם קורונה, והתחזיות אומרות ככה, ב-2020 הצמיחה בארצות הברית היא מינוס 6.5%, ב-2021 פלוס 5%, וב-2022 פלוס 3.5%. זאת אומרת שלפי הפד, רק בסוף 2022, פחות או יותר, רמת הפעילות במשק תחזור למה שהיא הייתה בסוף 2019. זאת אומרת, יש לנו פה, אפשר לקרוא לזה, 3 שנים עבודות, או כמו ש... אמרתי את זה קודם שדיברנו, גם אחרי שהמיתון הזה מסתיים, אנחנו עדיין במיתון. אם אנחנו נשווה את התוצר ב-2022, לאיפה שהיינו ב-2019, ערב המשבר, אנחנו עדיין במיתון, עדיין רמת התוצר נמוכה יותר. אז גם אחרי המיתון עוד מחכה לנו מיתון.
זאת אומרת שגם אם אני מסתכל על כמה, 3.5%, זה לא אומר שבעצם חזרתי לרמה של הצמיחה של 3.5% שהייתה ב-2019 או ב-2018.
לא חזרתי לרמת התוצר, לא חזרתי לרמת התוצר. הפעילות הכלכלית שיש, כמה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו מרוויחים וכן הלאה. וזה בא לידי ביטוי בסוף באותן תחזיות, בין תחזיות האבטלה. האבטלה בסוף 2020 לפי הפד 9.3, בסוף 2021, 6.5%, בסוף 2022, 5.5%. לפני המשבר היינו באבטלה של 3.5%, במילים אחרות, לפי הפד, גם בסוף 2022, עוד 2.5 מהיום, האבטלה עדיין תהיה יותר גבוהה מאיפה שהיינו לפני המשבר. האם אפשר להיות אופטימי בעקבות כאלה תחזיות? אתה יודע, התשובה היא, פה בדיוק העולם נחלק לבין טווח קצר, טווח ארוך, או תמחור שצריך לעשות לשווקים, וסתם תחושות בטן ואופטימיות. מה זאת אומרת? אם רמת הפעילות הכלכלית בסוף אתה יכול לגזור ממנה את רמת המחירות של החברות, בסוף אנחנו מנתחים חברות בשוק ההון. כן. החברות יש להן מחירות ויש להן רווח. רמת הפעילות הכלכלית בסוף היא אינדיקטור די טוב גם לרמת הרווח. אז אם רמת הפעילות הכלכלית לא חוזרת לאיפה שהיינו גם בעוד 2.5, זאת אומרת שגם הרווחים של הפירמות לא יחזרו לאיפה שהן היו בעוד 2.5, ובינתיים המחירים כן חוזרים. אז מה שבעצם הפד עושה, הפד עושה איזשהו ניתוק בין מודלים של תמחור, לבין מודלים של בעיקר פסיכולוגיה. הוא נותן לשווקים סוג של אופטימיות לגבי זה שאנחנו לא נראה משבר של קריסת מערכת, הוא לא ייתן לחברות לפשוט רגל, הוא לא ייתן אפילו כנראה לאנשים, משקי בית, שמתקשים למשל לשלם משכנתה, אז הוא יעזור להם וכן הלאה וכן הלאה. ייתן כל כמות כסף שצריך, לא ייתן לעולם לקרוס, אבל...
נו, אז הכל טוב.
הכל טוב, חוץ מזה שהשווקים, איך אתה מנתח שווקים בכזה מצב. זה הדבר היחיד שאני בא להגיד. מה הפד בעצם הוא עושה? הוא נותן לך תמריץ שלילי ללקיחת סיכונים. ומישהו ישלם על זה בסוף. מה זאת אומרת? אם אתה בא ב-2008 למשל, הצילו את הבנקים. והיה על זה המון ביקורת. מה פתאום משלם המיסים צריך לבוא ולהציל את הבנקים? הם לקחו כל כך הרבה סיכונים, לא סתם הם הגיעו למשבר הזה. מנפו בועת נדלן וכן הלאה וכן הלאה. הייתה המון ביקורת, שימועים בקונגרס, אבל בסוף בא הפד, ברננקי בזמנו, ואמר, חבר'ה, תקשיבו, הכל בסדר, אבל אי אפשר לתת לבנקים לקרוס, כי אם הבנקים קורסים, אנחנו הולכים לקטסטרופה כלכלית שלא נראתה מאז ימי השפל הגדול. זאת אומרת, כן, אנשים יעמדו בתור ללחם בניו יורק, כן, סנטרל פארק תהיה מלאה באוהלים, אתם לא רוצים לראות את זה, אז תפסיקו עם הביקורת ועם הצדקנות, אנחנו חייבים להציל את הבנקים. זה לא כיף, אבל זה מה יש. עכשיו, כאילו, לקחו את זה לא צעד קדימה, 4 צעדים קדימה, ומצילים לא רק בנקים, אלא פתאום החליטו שגם חברות הם too big to fall, אי אפשר לתת לחברות לפשוט רגל. אז הפד קונה אג"ח קונצרני, והפד נותן הלוואות לפירמות, והפד גם יתחיל עוד מעט לתת הלוואות לאנשים, מה שבעצם, כאילו, אומר, בוא לא ניתן לאנשים לפשוט רגל על המשכנתא שלהם. אנחנו לא רוצים לראות גל של פשיטות רגל ואנשים שנהיים הומלסים וכן הלאה. אבל זה נותן בסוף לאנשים תמריץ שלילי. כי אם אתה בא ואומר, אם אני לא אצליח לשלם את המשכנתא, אז הפד יעזור לי, אז בוא ניקח משכנתא של 90% על מערך הבית. או 100% או 120%, למה לא? בוא נתמנף ונתמנף ומתמנף. ואם חברות אומרות, הפד לא ייתן לי לעולם לפשוט רגל, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו איזשהו קטסטרופה כזו, אז בשביל מה אני צריך קרית מזומנים? בשביל מה אני צריך כזה כסף ליום מעונן? לא צריך. בואו ניקח עוד סיכונים ועוד סיכונים ועוד סיכונים, כי במקרה שהכל ייפול, אז הפד יעזור לנו. ועם קרנות גידור, שבדרך כלל עובדות עם מינוף של נגיד 1-10, יודעות שהפד יעזור להם, כי הוא לא ייתן לשוק הקרנות גידור לפשוט רגל, כי אז כל הבורסה מתפרקת, אז הם אומרים, אוקיי, אז בואו ניקח מינוף של 1-20, למה רק 1-10?
כן.
פד פה. וזה, התמריץ השלילי הזה, בסוף, שאי אפשר יהיה להמשיך ולהדפיס כסף, שזה יקרה כשהאינפלציה תתחיל להרים את הראש, אם היא תתחיל להרים את הראש, לא, כרגע לא בתוכניות של אף אחד, אבל כשזה יקרה, זה יגרום להתמודדות להיות הרבה יותר כואבת. עכשיו, אמרתי, אפשר לבקר את הפד, אבל אפשר גם להבין אותו, כי בסוף, האנשים בוועדה המוניטרית של הפד, או של כל בנק מרכזי אחר, ובטח בממשלות, בסוף זה אנשים, ויושב יושב ראש הפד, ואומר לעצמו, אני חייב, יש לי שתי אפשרויות, או לתת לכלכלה לקרוס עכשיו, ולקוות שהיא תרים את עצמה, או לעשות מהלכים שיש בהם המון סיכון, ונגיד אחריי ייאלץ לפתור את הבעיה.
כן.
אז זו כנראה החלטה שבסוף מתקבלת. עכשיו אתה יכול להגיד, זה נציג ציבור, הוא אמור לחשוב על הכלכלה, הוא אמור לחשוב על הלונג טרם, הוא לא אמור לחשוב על הקדנציה שלו, אבל עוד פעם, בין רצוי למצוי, יש הבדל בדרך כלל גדול, וזו הביקורת היחידה שאפשר לתת על הפרק.
עוד אנחנו נדבר בהמשך על ה-OECD, אבל לפני זה, תראה, אני חייב להגיד לך עליו, למרות שאתה יודע, הוא בוושינגטון וכל זה, הוא די מחובר לעם, במיוחד בשאלות ששאלו אותו לגבי המשרות. כל הזמן שאלו אותו, איך אתם הולכים ליצור משרות, והתשובה שלו, הוא נורא מכווין את האנשים לכיוון הטכנולוגיה. הוא כל הזמן הדגיש שזה הסקטור שלמדו עכשיו בכל התקופת הבידוד, שהטכנולוגיה, לא רק שהיא לא נפגעה, היא השתפרה. וההכשרות המקצועיות שהוא הולך להגיד לעובדים, הוא גם הסביר שזה לוקח הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, עובד שהוא מבוגר כבר ונפלט החוצה בגיל 50 או בגיל 60, הוא לא תוך שבוע לומד מקצוע חדש.
להיות QA.
בדיוק.
זה לא
בדיוק, וזה בהנחה שהוא רוצה, אבל הוא אמר, נגניח והעובד הזה רוצה, ייקח שנה לפחות להכניס אותו למעגל, אז אל תצפו ששיעור האבטלה ירד, יכול להיות שהוא אפילו יהיה יותר גבוה. זה לגבי שוק העבודה. עכשיו, אני אגיד לך, מה שכן, הוא התחמק, הוא באמת ענה בפירוט על כל השאלות, הוא התחמק אבל משאלה אחת. השאלה האחרונה הייתה עלה איזה כתב של בלומברג, והוא שואל אותו, תגיד, כל מה שאתם עושים, והזרמות הכספים, ומה שדיברת עכשיו בדיוק, הוא שואל אותו, תגיד, אתה לא פוחד שאתם פשוט ניפחתם פה בועה בלתי הגיונית? הוא אומר, אני לא שמעתי אותך מתייחס למילה בועה. אין לכם תרחיש שבה זה התפוצץ? זו הייתה השאלה היחידה שהוא פשוט התחמק ממנה.
כי הוא לא יכול לענות עליה. הוא לא יכול לענות עליה. הפד מנפח בועה שהיא, לא יודע, אני לא רוצה אתה יודע, אני לא אוהב מונחים מפוצצים וסופרלטיבים מוגזמים, אבל כן אפשר לקרוא לה בועת כל הבועות. כי זה לא סתם בועה, נגיד, בשוק המניות. אנחנו עוד לא בבועה, אבל אנחנו רק להבין. רמות המחירים היום בשוק המניות בכל העולם, לא רק בארצות הברית, הן הכי גבוהות מאז 2000, מאז ימי הבועה. אז עוד לא הגענו לרמות C של הבועה ההיא, אבל אנחנו ברמות מאוד גבוהות, המכפילים הם מאוד גבוהים בכל הבורסות.
אתה מתייחס רמות המחירים, אתה אומר כמה החברות מרוויחות לעומת כמה הן שוות.
מחיר המניה לעומת הרווח, בדיוק. כן. ואם הרווח, לפי התחזיות הכלכליות של אותו פד, לא הולך להיות משהו, והמחירים ממשיכים לעלות, אז רק התמחור הולך ומתייקר. אבל אני שם את זה רגע בצד, כי זה לא רק נקרא לזה בועה, מיני בועה, איך שלא רוצים לקרוא לזה, של מניות, אלא זה גם במשכנתאות, זאת אומרת, שוק הנדלן, הוא מאפשר לאנשים לקחת כמה משכנתאות, ואנחנו רואים, הריביות בארצות הברית עלו על המשכנתאות, ואנחנו ראינו בשבוע האחרון יותר לקיחת משכנתאות בצורה משמעותית ממה שהיה לנו ערב המשבר. אנשים רצים לקחת משכנתאות, כי הבנקים דוחפים להם אותם, כי הבנקים יודעים שהם, גם אם המשכנתות האלה לא יחזרו, הפד יעזור להם, הבנקים לא יפסידו. אז מה אכפת להם להוציא משכנתות שהם מרוויחים מהם?
ומה אכפת לאזרח לקחת משכנתה שנותנים לו?
וחבר
שלו אומר לו, בונה, המחירים התרסקו.
ואנחנו יודעים בארצות הברית שבקלות אנחנו מגיעים למצבים של משכנתה של 120% מערך הבית, מה שאומר, קח משכנתה, תקנה בית, קח עוד 20% מערך הבית כדי לקנות גם סירה ותעשה קצת שיפוצים, ובארצות הברית המשכנתאות הם non-recourse, זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל להחזיר אותם, אז אל תחזיר אותם, פשוט תחזיר את הבית, אין ערבים ואין ריצות, לא רצים אחריך, אתה יכול מתי שאתה רוצה להחזיר את הבית לבנק. אז הפד מנפח את הבועה הזאת, ובועת נדלן, ובועת אשראי עסקית, כי הוא אומר לעסקים, קחו כמה אשראי שאתם רוצים. וזה לא פלא שמאז שהפד התחיל לקנות אג"ח קונצרניות, ההנפקות בשוק הקונצרני קפצו ברמה מטורפת, הרבה יותר מאז מאשר ב-2019, באותה תקופה. כי הפירמות אומרות עצמן, זה הזמן לגייס חוב.
כן.
התשואות נמוכות, הפד אומר שגם אם אני לא אצליח להחזיר את החוב, לא נורא, הוא ייקח את ההפסד עליו, התספורת תהיה אצל הפד, היא לא תהיה אצל המשקיעים. וזה בועת כל הבועות, כי זה בועה שכבר נוגעת בכל כך הרבה מקומות, וככל שזה ימשיך, היא תתנפח ותתנפח, ואתה יודע, לבועה יש בסוף שני חוקים. החוק הראשון היא שבועה תתפוצץ. והחוק השני הוא שבועה שאתה לא יודע מתי היא תתפוצץ.
כן.
וככל שזה נמשך יותר זמן, הכאב יהיה יותר גדול, אבל עוד פעם, אני מניח שבסוף היום, אתה ב-10 וחצי הפסקת להזין לו,
כן.
אז ב-12 וחצי הוא שתה את הנייטקאפ שלו, שם את המצנפת, נכנס למיטה ואמר, שיהיה בהצלחה יושב ראש הפד הבא.
כן, כן. כלים הוא לא יקבל ממני, כלי עבודה הוא לא יקבל ממני.
ועוד פעם, זה לא האשמה ולא ביקורת, כי מה האלטרנטיבה השנייה? לתת לסיפור הזה לקרוס.
כן.
וזו אלטרנטיבה, זו החלטה שמאוד מאוד קשה לקבל.
אז בואו נדבר על התחזית של ה-OECD, וגם שם יש דברים מעניינים, כי הם מתייחסים אלינו. ויש שם איזושהי נקודת השוואה בינינו לבין העולם. אז דבר ראשון, נתייחס לעולם. הם אומרים, העולם התכווץ, הכלכלה תתכווץ ב6%.
ב-2020.
השנה, כן. ובואו נשווה את זה לישראל. מה הם אומרים על ישראל בעצם?
בישראל אנחנו רואים תחזית של התכווצות של 6.2 השנה, ושנה הבאה צמיחה של 5.7. זאת אומרת, אני חושב שדרך אגב, הדבר הכי מעניין, לא שהוא חדש, הוא גם היה ידוע לפני כן, אבל רק קיבלנו אישוש לזה בתחזיות של ה-OECD ובתחזיות גם של הבנק העולמי שיצאו השבוע, זה שכולם מניחים שהצמיחה, השנה תהיה לנו צמיחה שלילית, בשנה הבאה צמיחה חיובית, אבל הכי חשוב זה שהצמיחה החיובית בשנה הבאה לא תהיה באותה עוצמה כמו ההתכווצות שיש ב-2020, או במילים אחרות, אם אנחנו יורדים עכשיו 6.2 ושנה הבאה עולים 5.7, אז גם בסוף 2021 לא חזרנו לאותה רמת פעילות כלכלית שהייתה לנו לפני המשבר. וזה נכון לכל העולם, דווקא בישראל הפער הזה בין 6.2 ל-5.7, הפער של 0.5%, הוא יפה, סביר. זאת אומרת, אפשר להסתכל פה על הכלכלה הישראלית ולהגיד המצב הוא טוב, כי...
תגיד, איך הם בכלל יודעים מה... אז כאילו, אנחנו מדברים פה 21,
תגיד לי. לפני שאני מדבר על התחזיות, סיפור קטן, שסיפר לי אחד מנגדי בנק ישראל הקודמים, והוא היה חזאי ראשי באחד הגופים הכי גדולים בעולם, והוא אמר שהוא נכנס לתפקיד, אז בא החזאי הראשי הקודם, ועשה לו חפיפה, כמו שנכנסים לתפקיד. הוא אמר לו, תשמע, אני מציע לך, אני חושב שהדבר העיקרי שאני יכול להעביר לך, זה להשתדל לא לתת תחזיות.
כן.
מה זאת אומרת? אני החזאי הראשי. בטייטל, בכרטיס ביקור, רשום שאני צריך לתת תחזיות. הוא אמר לו, נכון, אז כשאתה נותן תחזיות, תשתדל שהן לא יהיו מספריות, ובלי להתחייב לתאריך. אז רוק משפטים סתומים באוויר. אז הוא אמר, כן, אבל לפעמים אין ברירה, צריך לתת תחזית מספרית לשנה, לשנה הבאה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו על ה-OECD. אז אמר לו, נכון, אם אתה כבר נותן תחזית מספרית ועם תאריך, פשוט תתאג להתקן אותה כל הזמן.
זהו.
אז נכון, יהיה ב-2021, בטח שאף אחד לא יודע, בטח שלא יודעים כי גם האי ודאות, נזכיר, אנחנו עדיין בתקופת הקורונה,
כן.
למרות שפה בישראל זה נראה כאילו זה עבר, למרות בימים האחרונים זה טיפה חוזר לכותרות, בעולם זה בטח לא עבר, אנחנו רואים את המספרים גדלים וגדלים, חלק גדול מזה זה ברזיל כמובן, ומשקים מתעוררים אחרים, אבל גם בארצות הברית, המספרים עדיין מאוד גבוהים, ובעיקר האי ודאות גבוהה. האם יהיה חיסון בשנה הקרובה? חיסון משנה את כל התחזיות האלה בצורה, פשוט הופך את הכל, כמובן כלפי מעלה. מצד שני, האם יהיה גל שני? כמה גדול יהיה הגל שני? איך יגיבו הממשלות במקרה של גל שני? זה גם משנה את כל התחזיות לגמרי, למטה.
כמה אבל הגופים האלה, כמו דיברנו קודם על הפד ול-OECD, באמת, מה הרכיב הבריאותי? כמה הם מתיועצים עם המומחים הבריאותיים, והם אומרים להם, תקשיבו, גם אם יהיה חיסון, אל תחשבו שמחר הכל חוזר, או להפך. הם אומרים, לא יהיה חיסון.
אז קודם כל הם מתייעצים, כמובן, ובתחזיות שמפרסמים, לימת ה-OECD שגם פרסמו באמת תחזיות לתרחיש של גל שני, רוב התחזיות בדרך כלל זה מה שנקרא התחזית הסבירה ביותר. זאת אומרת, אומרים, יש סיכוי, נגיד, באים המומחים הבריאותיים, ואומרים להם, יש סיכוי של, אני לא יודע, סתם אני זורק מספר, 10% לחיסון בשנה הקרובה. אם יהיה חיסון, אז הכלכלה חוזרת הרבה יותר מהר לעבוד, אז בונים תרחיש כזה, שנותנים לו הסתברות של 10%, שכלכלה חוזרת הרבה יותר מהר לעבוד, ואז הצמיחה, נגיד, תהיה 8%. ובתרחיש השני, שיש לו 20% הסתברות, הצמיחה תהיה, בסוף עושים תוחלת, עושים ממוצע של לעבוד, וזה התרחיש הסביר ביותר. או שלוקחים איזשהו תרחיש מסוים, אומרים, למשל, אין חיסון, אין גל שני, אנחנו ממשיכים בעולם עם מצב בריאותי די דומה להיום, מה שאומר שיש מגבלות של שמירת מרחק, מסכות וכאלה, ומנסים להעריך מה המשמעות של זה מבחינה כלכלית. אז או שמצרים תרחיש אחד, שהוא התרחיש שאותו לוקחים, או שעושים סוג של משחק של הסתברויות. אבל בהגדרה, גם בשיטה הזאת וגם בשיטה הזאת, הכל מהר מאוד יכול להשתנות.
כן.
בטח בעולם של אי-ודאות, כמו שיש היום. כי אם יש גל שני מפחיד, נקרא לזה, נגיד סתם, קח את ישראל, פתאום 500-600 הידבקויות כל יום.
כן.
אז סביר להניח שגם אם לא יסגרו את כל הכלכלה, עוד פעם יסגרו חלקים נרחבים, או לפחות מקומות שבהם הייתה הידבקות, יצטרכו לסגור לשבועיים, ויש לזה השפעה כלכלית, ואז צריך עוד פעם להתחיל לפטר עובדים, כל מיני דברים כאלו. אז התרחיש שאנחנו מדברים עליו, היום זה הקונצנזוס בכל העולם, זה התרחיש של שגרת קורונה. זה התרחיש כרגע שרואים, אין גל שני, אין חיסון, אנחנו עובדים תחת מגבלות של ריחוק חברתי.
אוקיי.
זה התרחיש שאנחנו מכירים. וזה התרחיש שהתחזיות האלה בעצם מציירות. אבל יש פה אי-ודאות, דרך אגב, אפרופו באמת תחזיות והיכולת שהן לעשות בתקופות כאלה, בתחזיות הפד אפשר לראות את זה, כי תחזיות הפד נעשות על ידי 17 חברים במועצה של הפד. יש 17 כלכלנים שיושבים שם, שבונים את התחזיות, זה לא מודלים ואקסלים, אלא שואלים כל אחד, מה אתה חושב? ואז עושים ממוצע ל-17 האנשים האלו. והפד מפרסם לא רק את הממוצע, הוא מפרסם גם את הטווח. אז נגיד בדצמבר, לפני הקורונה, הטווח לצמיחה ב-2020 היה בין 3.3 ל-3.8. יש קצת...
כן.
לא כולם חושבים בדיוק אותו דבר.
חיובי, כן.
זה כלכלנים, אתה יודע, בתקופות של יש ודאות, אז רבים על ה-0.1. היום הטווח... סליחה, דיברתי על אבטלה, לא על צמיחה.
אוקיי.
דיברתי על אבטלה. התחזיות היום, אחרי הקורונה, או בתקופת הקורונה, לאבטלה בסוף 2020, נעות בין 7% ל-14%. זאת אומרת, יש פה שונות פשוט מטורפת של תחזיות, שאי אפשר לעשות איתה שום דבר, חוץ מלקחת את הממוצע, לדעת שזה לא יהיה באמת הממוצע, אבל it's the best you can do. עולם התחזיות זה עולם שתמיד אתה צריך לקחת בחשבון, זה it's the best I can do.
כן. ובוא נלך עוד פעם ל-OECD.
בוא נחזור ל-OECD.
מה, יש מדינות שיותר מודאגות, אני מניח, מישראל.
אז אמרנו, למשל, ישראל, לא רק שהצמיחה היא מינוס 6.2, שזה עוד סביר ביחס לעולם, אלא שגם ההתאוששות היא מהירה יחסית, ואנחנו חוזרים כמעט 0.5% פחות מרמת הפעילות הכלכלית לפני המשבר, שזה באמת, זה יפה מאוד, וזה יותר, זה, עוד פעם, זה הדבר היותר חשוב, כי כמה אתה יורד פחות חשוב, מהמינוס 16, ואז פלוס 15.5, כאילו חזרת בסוף לאותה נקודה.
כן.
זה מה שבאמת חשוב, אבל תיקח מדינות כמו באירופה, למשל צרפת, התחזית היא מינוס 11.4 השנה, ופלוס 7.7 בשנה הבאה. כמעט 4% פער ברמת התוצר של סוף 2021 ל-2019.
כן.
גם בסוף המיתון הזה, גם בעוד שנה וחצי, הם עדיין במיתון עמוק. 4% צמיחה שלילית, זה מיתון עמוק, זה לא סתם מיתון.
זה מיתון שאתה לא יכול לצמצם את שיעור האבטלה.
בדיוק, ולכן גם תחזיות האבטלה בצרפת או בספרד, באיטליה, המספרים די דומים. באיטליה למשל זה מינוס 11.3 ו-7.7. בבריטניה זה מינוס 11.5 ו-9% התאוששות בשנה שלאחר מכן. אלה פערים נורא גדולים, גם בארצות הברית. מינוס 7.3 השנה ופלוס 4.1 בשנה הבאה. הפערים נשארים מאוד מאוד גדולים, מה שאומר ששיעור האבטלה נשאר מאוד גבוה או תקופה ארוכה קדימה, וזה מטריד, זה מטריד, זה צריך להטריד בעיקר את הפוליטיקאים, כי כשיש אבטלה גבוהה לאורך זמן, זה מייצר איש שקט חברתי. אז בארצות הברית, בפד והממשלה, באמת אל תדאגו, אל תעבדו, אנחנו ניתן לכם כסף גם כשאתם לא עובדים.
כן.
כמובן שזה מגדיל את הגירעון, וכמובן שמתי שהוא צריך לשלם את זה, ומתי שהוא יעלו מיסים כדי לשלם את זה, ואז הדור הבא נדפק, אבל...
אבל יאללה.
הם מרשים לעצמם, יש להם את הדולר, זה המטבע הגדול בעולם. רוב המדינות לא יכולות להרשות לעצמן לעשות את אותו דבר, וזה, אני חושב, הסיפור המטריד בכל ה... נקרא לזה, אני כבר לא קורא לזה משבר קורונה, אלא במיתון של הפוסט-קורונה, או במיתון של שגרת הקורונה. זה הסיפור שבעצם צריך להדיג אותנו. דרך אגב, מי המנצחת הגדולה בתחזיות ה-OECD?
מי?
מי טראמפ הכי אוהב? סין, כמובן.
סין?
לפי תחזיות ה-OECD, סין מתכווצת השנה ב-2.6 בלבד. באמת שצריך להזכיר שזה, בסין ההתכווצות החלה כבר בדצמבר שנה שעברה, אז במספרים של 2020 זה פחות משמעותי, אבל צומחת ב-2021 ב-6.8. זאת אומרת, סין, אחת המדינות היחידות, שכבר באמצע 2021 חוזרת לרמת הפעילות הכלכלית שלה ערב המשבר, ורק מצמצמת...
היא בעצם המדינה היחידה שגבוהה מעל כל...
תראה, לא
אמרתי על כל ההיסטוריה. לא נלך לחצי אחוז פה, כן, בדיוק, אבל...
אבל כן.
האימפריות.
לגמרי, לגמרי. וזה רק מצמצם את הפער בין ארצות הברית לסין ברמת התוצר, וזה עוד משהו ששוב צריך להדיג את טראמפ, כשלא יהיה שיעור אבטלה של 8%, הסינים חוזרים לעבוד במלוא הכוח, כן. אז כל הנושא של מלחמת הסחר, שוב פעם על הראש שלו, דרך אגב, גם הודו, אני עכשיו רואה, גם בהודו המצב דומה, מינוס 3.7 השנה ופלוס 7.9 השנה הבאה, גם, זה כמובן, אתה יודע, התחזיות האלה, עוד פעם, אמרנו את זה קודם,
כן.
אנחנו יודעים שבהודו קצב ההידבקויות הולך וגובר, אז זה נכון להיום, כן. יכול להיות שבעוד חודשיים הכל משתנה.
אוקיי, 100%, עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, ואנחנו לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אני מתחיל השבוע.
לך.
השם שונג'י סוגאיה, בטח לא אומר לך כלום, אבל לפני 20 שנה הוא היה בן 23, והוא היה באיזושהי תחרות של יזמים צעירים, והיה לו רעיון, והוא ניצח את התחרות הזאת, ומי ששפט בתחרות הזאת היה המייסד של סופטבנק, התאגיד הגדול הזה, מסיושי סון, ככה קראו לו. בכל מקרה, הוא ראה את החברה שלו, הלו, הסטארט-אפ, הוא הציע לו 2.8 מיליון דולרים, אמר, עזוב הכל, תביא לי עכשיו, מה שהוא בסך הכל עשה, זה איזושהי אינטגרציה בין עסקים, אז זה היה ממש בשלבים הראשונים, לא יודע, הוא האמין בו. אבל הוא סירב להגיד לו, הוא אמר, אני לא מעניין אותי כסף, אני רוצה, הולך על הרעיון. ואז עברו הרבה שנים, וב-2015, החברה קוראים לה אופטים, וב-2015 הוא הנפיק את החברה. אותו בחור, שכבר לא בן 23, אלא כבר התקרב ל-40, והחברה הזאת, היופי בה, שבמגפה הנוכחית, בקורונה, היא צברה תאוצה מטורפת, והגיעה, יש לו 65% מחברה היום, ששווה 1.7 מיליארד דולר, והיא שולטת אם למשל יש לך עסק, אחד מהדברים שהיא עושה, אם יש לך עסק עם עובדים, נתת לה עובד אייפד, אתה יכול לשלוט על האייפד שלו, אם מישהו פרץ, אתה יכול לנתק אותו, אתה יכול לדעת, זאת אומרת, שליטה מרחוק שקפצה. וזהו, עוד סיפור על איזה מישהו, דרך אגב, גם היום שאלו, היום אחד המשקיעים שלו, שותפים העסקיים, שזה סופטבנק, ושאלו אותו, האם היום
היית... הולך להם.
כן, כן, הוא שאל, אם היום היית זה, והוא עדיין בשלו, הוא אומר, אני לא מעניין אותי בכלל כסף, אני רק רוצה לעשות...
יפה.
כן.
אז אני מביא לך את הצד השני של זה, דיברנו על ההתנתקות של שוק מהכלכלה, והאמת שגם הייתה לנו איזו שאלה בפייסבוק, על איך יכול להיות שחברות שמצב הכלכלי שלהן לא משהו עולה, בואינג למשל, שראינו אותה עולה כמה כן. ימים יפה. אז קודם כל דיברנו על ההתנתקות של השוק, דיברנו על האופטימיות שהפד נותן לשווקים ואומר להם, תרוצו קדימה, אני מאחוריכם. אבל יותר מזה יש המון עניין לפעמים של תמחור ו... מה שנקרא אוברשוטינג. שוק ההון, תמיד אני אומר, זה אוסף של דרמה קווינס, שבאירועים כאלו מייצר המון המון רעש, לפעמים כלפי מעלה, לפעמים כלפי מטה. ויש אירועים שבהם הפער בין החדשות, הכותרות, לדברים בפועל, הוא מאוד מאוד גדול. ואחת הדוגמאות הכי יפות היא למשל הרץ. חברת רכב, חברה להשכרת רכב. הרץ הרי הגישה בקשה לפשיטת רגל.
כן.
ואתה אומר, אוקיי, חברה פושטת רגל, חברה גרועה, נכון? אף אחד לא ירצה להשקיע בה, ואנחנו רואים בשבוע האחרון, הרץ עלתה 170% המניה שלה.
אוקיי.
ואיך זה יכול להיות? אז א', עוד פעם, כשהשוק רץ, הוא רץ, ומי שחוות משקיעים קונים מניות זולות, וגם בסוף גם שיטת רגל היא לא שהחברה חדלה מלהתקיים, אלא יש הסדרי חובות ומחירות, ובסוף החברה נשארת, היא פשוט נשארת בצורה קצת אחרת, ואז יכול להיות שאתה עושה את החישוב, ואתה אומר, אוקיי, גם אחרי פשיטת הרגל, המניה של החברה שווה X כסף, ואתה צריך פשוט להניח הנחות, לתת תחזית, לפעמים מצליחה, לפעמים לא, לגבי איך ייראה הסדר החובות, איך תיראה פשיטת הרגל. אם זה התפרקות לגמרי של החברה, או שזה איזשהו תהליך שבסופו החברה תהיה קצת אחרת אחרי הסדר. עוד דוגמה טובה, דרך אגב, חברת האנרגיה צ'סאפיק.
כן.
חברה הגדולה, דיווחה שהיא כבר מכינה את צ'אפטר 11. אנחנו יודעים שסקטור האנרגיה בארצות הברית במצב לא טוב, מחירי הנפט עדיין נמוכים יחסית, ובשלושה ימים, החברה עולה 300%, מ-25 דולר מניה ל-85 דולר כמעט. עוד פעם, רק מתוך הבנה שמתוך הנחות, איך ייראה הסדר חובות, כמה מהחוב הם, כמה תספורת הם יעשו, מי יקבל כסף, מי לא יקבל כסף, כמה מניות הם יצטרכו לתת וכן הלאה. יש יכולת גם לנסות להעריך בסוף מה יהיה שווי החברה, והפער הזה בין החדשות הרעות, לבין כמה ימים אחרי זה שמישהו עושה את החישוב ואומר, אוקיי, גם אם החדשות הרעות האלו מתממשות, זה עדיין, זה לא שווה אפס, הפער הזה פתאום הביא לנו שתי קפיצות שבדרך כלל אתה לא רואה.
תראה, זה
מאוד מעניין בהיבט הזה.
תראה, זה אותו דבר גם בן אדם, וגם בן אדם יכול להכריז שהוא פושט רגל, וזה לא אומר שזהו, נגמר. מעכשיו עד סוף חייו לא ירוויח שקל.
בטח, אבל בתקופות כאלה סוערות, שיש את הכותרת, הרבה פעמים זה מייצר ריצה מחירות, ואז יש אוברשוטינג, כולם מוכרים כדי לא להישאר אחרון בדלת, כשכולם יוצאים מהמסיבה, ופתאום נהיה לך ערך גם לחברה שפושטת רגל.
תראה, בוא נצא במסקנה שאף פעם אל תבצעו החלטות בשוק ההון אחרי שקראתם כותרות.
חד משמעית.
אוקיי.
חד משמעית.
טוב, תודה. נשתמע בשבוע.